שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי, בעמוד 518, מאמר ה', לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא. לשמה זה התעוררות מלמעלה, ולמה צריכים התעוררות מלמטה. ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות באתר קבלה לעם. ספר כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי, עמוד 518, מאמר ה', לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים את ערותא דלתתא. הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה, כי אין זה בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו, כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, תאמור הוא כי טוב השם. אם כן, יש להבין, בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה, בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלתתא, התעוררות מלמטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אזי בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו, שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבלת מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי שבעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת, האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו, ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות, היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום, ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם, בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את הגוף שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים להרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל, שיהיה בידו מה לעשות. זה נבחן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבחן שהמית אותו. וכשהאדם ייתן חשבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, מבית טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה. לפי המשל של המגיד מדוב נזל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן, והעמיד זה אצל המקום שכל הסוחרים מעמידים שם חבילותיהם. והסבלים לוקחים את החבילות ומביאים אותם למלון, ששם נמצאים הסוחרים. והסבל חשב שבטח תיק קטן היה הסוחר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח חבילה גדולה. והסוחר רוצה לשלם לו סכום קטן, כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון חבילה גדולה, שנתעייפתי מאוד, ובקושי סחבתי את החבילה שלך. ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שהאדם בא ואומר שהוא נתן יגיעה גדולה, בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו, לא החבילה שלי לקחת, אלא חבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר, שבשבילו עבדת. לכן, לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות להבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג וחיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה. שהמטרה זו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר, היינו תענוג וחיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שהחיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו, שעושה זה בבחינת התגברות בכפייה, שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה, ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצנע לכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע לו טעם וחיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו, שאם היה מאיר אור וחיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו חיות בעבודה, היינו, שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו, אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא מטעם שרוצה למלות תאוותו. היינו, שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהיה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתאוות גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה, וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר, כי בלי רווחים אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו, דשלא לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי, כדי לתופסו ולהוציא את הגניבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם וחיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש להאדם אמצעים שיכול לבוא לידי העבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם, ובכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהיא תחילת עבודתו, לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם. ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת להבורא. אז האדם זוכה התענג על השם, שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם, כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
אנחנו מדברים על סדר העבודה הזאת הרבה פעמים, ובעצם מובא בהרבה מקומות. הכל נעשה על ידי מאור המחזיר למוטף, אבל צריכים לזה קודם לגלות את היצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מהו שבמו זרו למותיו. להכין את היצר הרע, זאת אומרת להרגיש שזה רע לי, מהרצון שלי, מהתכונות שלי, מהמצב שלי, עד כדי כך רע שאני מתפרץ בדרישה שנקראת להטמן. הדרישה היא צריכה להיות מסודרת נכון, לשמה אני רוצה להתפטר מהרע שלי, שיהיה לי טוב, או שאני לא סובל את זה מפני שרע זה שהוא מכוון לרעה לא לי אלא לאחים. אם אני מגלה שהתכונות שלי הם לא לטובת הזולת ולא לטובת הבורא, וזה אני יכול לגלות רק בזמן שנמצא בקבוצה, אז מתוך העבודה הזאת בקבוצה שאני מגלה כך, אז אני משיג שניים: הבחן אחד זה חשיבות העבודה דה להשפיע, להגיע להשפעה לבורא דרך השפעה לבריות, מאהבת השם, מאהבת הבריות לאהבת השם. אם אני עובד על זה ומקבל כזאת התרשמות מהקבוצה, אז מצד אחד יש לי חשיבות המטרה להגיע להשפעה, מצד שני אני מתחיל להרגיש שאני לא נמצא בזה ולא יכול לסבול שלא נמצא בזה דווקא. גם זה מגיע על ידי מאור המחזיר למוטף, זה נקרא הכנה. ואז מגיעים לסעה השלמה של הבקשה, של החיסרון שאין לי תכונת השפעה, התחשבות, ערבות, אהבת הזולת, שבלי זה אי אפשר להגיע לאהבת השם. דברים שלא נמצאים באדם כחיסרון, בכוונה, שמורגש בו, שלא צריך את זה, כי אז יכול באמת לברוח מרצון לקבל. אם פעם יגיע להשפעה, אז זאת תהיה באמת השפעה, כי אם ירצה יראה לי נכון להגיע להשפעה מפני שיש בתענוג איזה רווח לעצמו, אז זה לא תהיה השפעה, זאת קבלה סמויה. לכן חייבת להיות כאן דבר והיפוכו, שעובדים בקבוצה וכך מכינים את הכלי, עד שלא יורגש באדם שחיבור יותר חשוב ממנו, שחבר יותר חשוב ממנו, לא נקרא שיש לו רצון ללשמה, לא נקרא שיש לו רצון לדבק בבורא, להשפיע לו. להשפיע, הכוונה שרצון הזולת או חבר או בורא יותר חשוב מרצון של עצמו. לפי זה בודקים חשיבות. ואם אין לו את זה, אז צריך עוד להכין. וההכנה היא גם כן על ידי מאור המחזיר למוטב, שבא בהדרגה לאדם. עד שמגיע למצב שמגיע להתערות הדליטת כך, שעל זה ישנה התערות הדלילה. ולא שלי את עצמו שיבוא יתרות דלילה אליו בלי ההכנה ויתרות דליטטה, מפני שאין לו כלי. איך יכול להיות שהוא יופיע משהו אם אין מקום איפה שיופיע? לכן אין לאדם לצפות למה שיהיה מלמעלה. ייתנו לו התעוררות עוד פעם ועוד פעם בכל מיני הזדמנויות, התעוררות נעימה או בלתי נעימה, אבל לא יותר מזה. הוא יצטרך בכל זאת להגיע לכסרונות, וכמה שהוא מתעצל בלארגן התעוררות מעצמו, אז התעוררות שתגיע מלמעלה היא תהיה התעוררות יותר רחוקה, יותר לא מובנת, בוא נגיד, על ידי כל מיני הזדמנויות חיצוניות ורחוקות מאוד. זאת אומרת, צריכים להזדרז ולהשתדל על ידי הקבוצה, שזה הכלי בעצם נפלא שנתנו בכוונה, שאדם יוכל באמת כל פעם על ידי האמצעים שנמצאים לרשותו לעורר את עצמו ולהגדיל את החיסרון שלו עד שיגיע להתערות הדליטטה, עד כדי שיוכל לעורר את הרות הזה לאלה. שאלות? אין. יפה. אם אין שאלות, אז שוב, א', הכל נעשה על ידי מאור המחזיר למוטף, האור העליון, שנקרא התערות הדלילה, התערות מלמעלה. התערות מלמעלה יכולה להופיע בתנאי שיש למטה כלי, שזה נקרא התערות הדליטטה, החיסרון. החיסרון של הכלי מלמטה הוא חייב להיות מותאם לאור שלמעלה. זאת אומרת, החיסרון צריך להיות גם כן בדיוק להשפעה, כמו שהאור שהוא בא מהמשפיע. חיסרון להשפעה, אנחנו לא יודעים מה זה, יכולים לטעות בו אלף פעמים ולא נדע. כדי לברר ולבקר אותו ולייצב אותו נכון, ניתנה לנו קבוצה שהיא נמצאת כנגד כל אחד, ואז בדבר והיפוכו, שאני צריך לאהוב אותם, צריך להתחשב בהם, צריך להשפיע עליהם, שזה בכלל לא לפי הרצון שלי. בזה אני יכול לראות עד כמה שאני לא כמו שהאור, כמו שתכונת ההשפעה, כמו שהבורא. בעבודה הזאת אני יכול לברר את הכל. שאלה עד כמה שאני לא מבלבל את עצמי, שאם אני משתוקק דרך הקבוצה לבורא, אז הקבוצה בשבילי גם כן הופכת להיות כמו הבורא, גם כן באותה מידת התחייה, השנאה, ריחוק וכן הלאה. שאני לא צריך ולא רוצה אותה, כי היא אז נראית לי כבאמת מקום להשפעה שאני לא רוצה להשפיע. אני רוצה לקבל מהקבוצה, זאת אומרת להשפיע עליהם, להיות יחד עם החברים בחיבוק הכל, אבל מפני שטוב לי, ולא שאני מסוגל להתחבר איתם, להתחבק איתם, שיהיה טוב לו לבורא, שזה הולך הלאה. זאת אומרת, שם נבלה בתוך קבוצה לאיזה מקור עוד יותר גבוה, עליון, התמון שם, ואין לי בחזרה שום דבר מזה. לכן צריכים לסדר כל הדברים האלה בצורה הנכונה, ורק אז אפשר לקוות להגיע לחיסרון כזה שבהחלט לבוא עליו התערות הדלילה. כן.
תימופי מפיטר שואל, איך אנחנו בונים את הרצון שלנו לעבודת השם ולא מסתפקים בעבודה פשוטה על התלהבות שבאה מהסביבה?
זה עכשיו אמרתי, שאם אנחנו מכוונים את עצמנו, ישראל אורי תקוד שבריחו, שהבורא הוא בסוף ולא בקבוצה הכל נעצר, אז אני מגלה עד כמה שאני לא מסוגל, ואפילו קבוצה אני לא רוצה. כי הבורא זה נקרא איזשהו שורש הנעלם שאין לי בחזרה ממנו כלום. מקבוצה אני מרגיש איזה תועלת, ודאי. יחד עושים כנסים, ערבים, סעודות, כל מיני דברים. למה לא? כל אחד מסכים. המון אנשים בעולם היו משלמים הרבה כסף כדי להיות בקבוצות, להיות יחד עם החברים, לעשות משהו עם אנשים זרים, כי אין להם כלום. יש להם בית, עבודה, ואולי עוד אחד, שתיים, שהם יכולים על משהו לדבר סתם כך. אבל אין חוק חם מסביבם. זה דבר נדיר בעולם שלנו. אבל איך אני אעשה את החוג הזה סתם מחברת פושעים, מה שנקרא אצלנו, כן? כי הם רוצים לעצמם. כן? לחברה שעל ידה אני מתעלה, לחברה קדישה, שעל ידה אני מתעלה לבורא וממית וקובר את הגוף שלי, הרצון לקבל שלי. איך אני אעשה זאת? אז לכן, אחרי החברה, אני צריך לתמיד לתאר את הבורא. רק בצורה כזאת אני יכול לראות בחברה חלק המנגנון, המכשיר שמעלה אותי למעלה. כי אני אז חושב על ההשפעה באמת. ואז השאלה, האם אני רוצה לחברה כזאת להידבק? אז מתחילה העבודה באמת לכיוון הנכון. אחרת, כמו שהוא אומר, הגנף רץ וצועק, תתפסו את הגנף, שאתה לא מכיר שגנף נמצא לפניך. נראה לך שאתה בסדר גמור וחברה ומתקדמים, ובעצם רואים את זה בזמן הירידה במיוחד, עד כמה שכל אחד ואחד, אם הוא מאבד את עניינות בחברה, בסביבה, במשהו, לא אכפת לו כלום, הוא יוצא מכל החיבור, לא רוצה להשתתף בו. לכן לברר יחס יפה, נכון, אדם לקבוצה, זה מאוד חשוב. כאן זה הוא קובע את הכל. נעבור לחלק הבא
של השיעור מספר זוהר לעם.